שלום מאזינים יקרים וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט ריפוי עצמי. ובפרק הזה ריפוי ספונטני. איך אנחנו יכולים לאפשר לגוף שלנו להפה את עצמו ולחוות הקלה באופן מיידי. האם זה אפשרי? באיזה מקרים כן ובאיזה מקרים לא? אז בפרק הזה אני הולך ממש לתת לכם את הכלים, את הגישה, את התפיסה שלי לאיך ריפוי ספונטני מתרחש, יכול להתרחש, כי חוויתי את זה גם על הגוף שלי, הרבה יותר מפעם אחת, חווים את זה פה על בסיס יומיומי אצלנו בתהליכים, שחווים רגע של שחרור ספונטני ומהיר, שמוביל גם לריפוי הרבה פעמים אחר כך גם של הגוף. ואז בפרק הזה, זה מה שאתם הולכים ללמוד בפרק הזה. אז ברוכים הבאים לפודקאסט ריפוי עצמי, והפודקאסט הזה נועד כדי לעזור לכם להיזכר שהגוף שלנו יכול לרפא את עצמו. וגם הנפש שלנו יכולה לרפא את עצמה. ובכל אחד ואחד מאיתנו יש כבר את הידע, את הכלים, את המשאבים לרפא את עצמנו לחיים טובים ומדהימים, שבהם רווחה נפשית וגופנית היא אורח החיים שלנו ביום יום. אז אני דן לוסטיק וברוכים הבאים. אחרי ששמעתם את הפרק הזה, אם אהבתם אותו, בבקשה תכתבו לי בתגובות, תשתפו אותנו בתגובות, מה הדבר הכי משמעותי שלקחתם מהפרק הזה. אם יש לכם בקשות לפרקים חדשים, אז אתם יכולים להגיב ולכתוב, וכמובן שלחו את הפרק הזה לפחות לעוד בן אדם אחד, ותעזרו לידע כל כך חשוב הזה להגיע לעוד אנשים. אז בואו נשמע סיפור ריפוי קצר ונתחיל.
הריפוי נמצא בפנים, בתוכי.
הכל יושב על הנפש. ושם עשיתי את הריפוי.
צריך להגיע לשורש שיצר את המחלה.
וכשעשיתי את התהליכים, הכאב פשוט חלף. ללא אנטיביוטיקה, ללא התערבות.
עשיתי בדיקות דם, הן היו תקינות לחלוטין.
היה רשום שהנגעים ב-MRI קטנו משמעותית.
זה מאפשר לכל אחד לפגוש כוחות ריפוי בו.
אנשים ריפו את עצמם מול עיניי.
ריפוי ספונטני, אז אני מקבל מלא הודעות כל הזמן, על בסיס יומיומי, ושואלים אותי איך אפשר לרפא, בעיה של נשירת שיער, כאבים כרוניים, כאבי גב, עצב סיאטיקה, זה הדברים שקיבלתי לאחרונה, כאבים במפרק הירך, כאבים פיזיולוגיים כרוניים, מחלות כרוניות, מחלות קשות, מחלות מעיים, מחלות עיכול. אני אפתח ואני אגיד שאנחנו לא צריכים לדעת איך ריפוי בתכלס עובד, אוקיי? כי ריפוי הוא משהו שהגוף שלנו יודע לעשות בעצמו. Okay? הגוף שלנו, אם אנחנו נחתכים, הגוף מרפא את החתך. אם נכנס איזשהו גוף זר, חיידק או משהו כזה, הגוף יודע לרפא את עצמו. יש אזורים בגוף שלנו שיכולים להתחדש. הכבד יכול לשקם את עצמו, גם אם שמים רבע מהכבד, כן? אם יוציאו לכם 3/4 מהכבד שלכם, הכבד שלכם, רוב הסיכויים, ישכפל את עצמו ויבנה את עצמו. כל פעם שנוצר תא סרטני או תא פגום בגוף שלנו, יש מערכת שלמה שיודעת לאתר את התא הזה, ולחסל אותו, להשמיד אותו, ולהפוך אותו לחומרי הזנה לכל שאר התאים סביבו. זאת אומרת, בתוך הגוף שלנו כבר, מוטמעת מערכת ריפוי עצמי. ותוסיפו את זה לעובדה, וזה דרך אגב, זה תחום שהוא מאוד מאוד נחקר. יש מלא מחקרים שיודעים גם להסביר ממש באופן ממוקד איזה הורמונים פועלים תוך כדי תהליכי הריפוי, איזה חלבונים מעורבים, איזה גנים מעורבים. זאת אומרת, הידע על הריפוי של הגוף כבר מוטמע וקיים אצלנו ב-DNA. אחרת, לא היינו שורדים כל כך הרבה שנים כמין אנושי או כבעלי חיים. לא היינו שורדים כל כך הרבה שנים. וזה הודות לתכונות הריפוי שכבר קיימות אצלנו בתוך המערכת. מה שעוד חשוב להבין, נתון מעניין, זה שכל תא ותא בגוף שלנו מתחדש כל הזמן, אוקיי? יש שיגידו, רגע, אבל תאי נוירון הם לא מתחלפים, ואני אגיד שיש מחקרים שמראים שכל חצי שעה נוצר תא נוירון חדש אצלנו, אצלנו במערכת העצבית. אז כל התאים במערכת שלנו מתחלפים. אומרים שיש תאים שמתחלפים כל שעתיים, כל ארבע שעות, כמו למשל התאים בשכבת ברקמה של המעי הדק שלנו, מתחדשים ממש ממש מהר, כל כמה שעות. יש תאים שהם מתחדשים טיפה יותר זמן, לוקח לנו להתחדש, אבל הגוף שלנו זאת רקמה מתחדשת, היא כל הזמן משתנה, אוקיי? הדבר הזה שנראה לנו כמו הגוף שלנו, אני רוצה להזכיר לנו שהוא חי, זה דבר שהוא חי, זה דבר שהוא כוח הריפוי קיים ופועם בו. אז אנחנו לא צריכים בהכרח לדעת איך לרפא, כמו שאם אנחנו נחתכים, אני לא צריך לדעת איך לרפא את הפצע, אוקיי? גם אם אנחנו חולים או סובלים מאיזשהו כאב כרוני, בעיה, משהו נפשי אפילו שיושב עלינו, אז גם הגוף וגם הנפש שלנו יודעים לרפא את עצמם, אוקיי? מה כן עוד חשוב לדעת? מה שחשוב לדעת זה שיש עוד מנגנונים בגוף שלנו שפועלים בנוסף לריפוי, אוקיי? הגוף שלנו הוא לא מכונה שאך ורק אמורה להתרפא, אוקיי? הגוף שלנו זה כלי שגם באמצעותו אנחנו דואגים להישרדות שלנו, היומיומית שלנו, אוקיי? ומה שחשוב להבין זה שיש עוד מערכות שפועלות בגוף. ומה שמחקרים מראים, יש בתוך הגוף שלנו מערכת עצבית שנקראת מערכת העצבית המרכזית, אוקיי? המערכת העצבית המרכזית עוברת דרך כל עמוד השדרה שלנו, מתפצלת לכל אזורי הגוף. מערכת העצבים המרכזית מתפצלת לעוד כמה תתי מערכות עצבים. יש מערכת עצבים אחת שנקראת המערכת הסימפתטית. זאת בעצם המערכת העצבית, מערכת עצבית, מערכת של עצבים. מה זה מערכת של עצבים? זה בעצם כמו חוטי חשמל שמעבירים מידע חשמלי בין אזורים מסוימים בתוך הגוף שלנו, אוקיי? וזאת מעין מערכת בקרה כזאת שיכולה להפעיל כל מיני תהליכים או לחבות כל מיני תהליכים שונים שפועלים בגוף שלנו. ואחת מהתגליות שיש נושא כזה שנקרא עומס סימפתטי. באנגלית קוראים לזה בכל מיני שמות, אחת השמות זה sympathetic overload או מערכת עצבית סימפתטית שפועלת יתר על המידה, אוקיי? ותכלס המערכת הסימפתטית הזאת, זאת בעצם מנגנון שהוא קשור למנגנון ההישרדות של הגוף, לתגובת ה-fight or flight, בטח אתם מכירים, בטח שמעתם, אולי אפילו דיברנו על זה בעבר. ומתי שקורים דברים, למשל, שגורמים למערכת הזאת לפעול, כן? שהמערכת נמצאת, שהמערכת העצבית הסימפתטית שלנו, כן? פועלת. בעצם, היא פועלת במקרים שבהם הגוף חווה סכנה מיידית או איזשהו איום נתפס מיידי על החיים, על הביטחון, על ההישרדות שלנו, אוקיי? ומתי שמופעל, המערכת הזאת מופעלת, מה שקורה זה ששאר המערכות שפועלות באופן רציף בגוף, חלקם משתנות, חלקם פועלות פחות, חלקם מחובות לגמרי, חלקם פועלות יותר. אוקיי? למשל, מתי שמופעלת המערכת העצבים הסימפתטית, אז יש לפעמים הראש ילך טיפ-טיפה קדימה. והדופק יואץ והנשימה תהיה שטחית ומהירה יותר, יהיה לנו יותר קשה לישון בלילה, אנחנו נהיה אולי יותר עייפים אם יובלת לו יותר זמן, או שאנחנו נהיה מאוד מאוד עירניים, יותר מדי עירניים, יהיה לנו קשה להתמקד ולהתפקס. יש הרבה השפעות של המערכת הסימפתטית שהיא פועלת בעצם. אבל מתי שהמערכת הסימפתטית פועלת? באופן שהוא נקרא לזה כרוני, או כשהוא פועל יותר ממצב רגיל, יותר ממה שצריך להגיד. יש המערכת העצבית השנייה בגוף שלנו, שנקראת המערכת העצבים הפרסימפתטית, זאת אומרת, המערכת העצבים שאחראית על מצב הרגיעה של הגוף, קוראים לזה rest and digest, יעני מנוחה ועיכול, אוקיי? ומה שהמדע אומר זה ש המערכות האלה הן לא יכולות לפעול ביחד. אנחנו, הגוף יכול להיות או במצב סימפתטי של סטרס, של מתח, של fight or flight, או במצב של רגיעה, של rest and digest. ואני חייב לספר לכם סיפור. אני ממש שלשום הלכתי לצלול צלילה חופשית, אני מאוד מאוד אוהב לצלול צלילה חופשית, נסענו עם הסירה ופורסים כזה חבל בתוך הים. צלילה חופשית זה שצוללים לעומק הים בלי מיכלים של חמצן, לוקחים נשימה אחת מעל פני המים וצוללים למטה לאורך החבל עד שמגיעים לעומק הרצוי שקבענו מראש, ואז או שעוצרים בדרך ואז חוזרים למעלה. ומה שמיוחד בספורט הזה זה שככל שהגוף שלנו רגוע יותר, אוקיי? ככל שהמוח שלנו שקט יותר, הגוף רגוע יותר, והגוף נמצא בחוויה של רוגע, מערכת הפרסימפטית עובדת, מערכת הרגיעה של הגוף עובדת, ככה נהנים יותר, מצליחים יותר. כי ככה גם הגוף צורך פחות חמצן, המוח צורך פחות חמצן, ואפשר ממש להאריך את השהות מתחת למים, אוקיי? וזה הרבה יותר נעים והרבה יותר כיף. ואז ירדתי כזה, הייתי בטוח שאני רגוע ואני בטוב והכל בסדר, וירדתי צלילת חימום ראשונה ל-15 מטר. וירדתי לצלילה הזאת והרגשתי לא נעים. הרגעתי שאני נחנק, שאני צורך מהר את החמצן שלי, הרגעתי שהגוף שלי פתאום מקובץ. זאת אומרת, הצלילה הזאת ל-15 מטר היא הייתה עבורי כמו ממש מראה שהראתה לי כמה הגוף שלי דחוס, כמה המערכת הסימפתטית שלי פעילה. אוקיי? ביום יום בדרך כלל מערכת הסימפתטית שלנו פעילה ואנחנו לא יודעים שהיא פעילה. זאת אומרת, אנחנו בעצם נמצאים באיזשהו מצב לאורך זמן מתמשך של מתח, של סטרס, אבל הגוף שלנו לא יכול לעצור רגע אחד, להקל כמו שצריך ולהתחדש ולנוח ולהתרפא. ושממש הסתכלו על מנגלוני הריפוי הטבעיים של הגוף, שאחת מהם דרך אגב זאת מערכת החיסון שלנו שכולם מכירים, מה שגילו זה שמנגלוני הריפוי של הגוף, זאת אומרת מערכת החיסון שלנו למשל, עובדת הרבה פחות טוב, או הרבה הרבה פחות מתפקדת, כשהמערכת הסימפתטית מופעלת. זאת אומרת שאנחנו נמצאים במצב של סטרס לאורך זמן, מנגנוני הריפוי של הגוף פחות זמינים לנו. אוקיי? אז זה מה שכבר המדע היום יודע להוכיח, ממש ממש יודע להוכיח, וגם הצליחו להראות עם הרבה מחקרים שעשו על, למשל, אנשים שתרגילו מיינדפולנס, אופ, או מדיטציה, או כל מיני תהליכים שקשורים, יש ממש דרך אגב תחום שלם, שנקרא פסיכו-אימונולוגיה, פסיכו-אימונולוגיה, למשל, דיראיינתי פה את דוקטור אריאל וורנר, שיש לו דוקטורט בנושא הזה, בתחום הזה, שממש מראה את הקשר בין מצבים פסיכולוגיים שונים, שקשורים כמובן לסטרס ולמתח, ולהורמונים של הסטרס, איך הם משפיעים ממש על המערכת המערכת החיסון שלנו, ומה שממש אפשר לראות, ומחקרים הצליחו ממש ממש לראות, זה שמתי שמנגלוני הסטרס עובדים, מערכת החיסון שלנו עובדת פחות. עוד מחקר מעניין שנחשפתי אליו, זה שעשו ממש לפני כמה שנים, מחקר, שנתיים, שלוש, מחקר על וירוס קורונה, שלקחו כל מיני אנשים ש... אנשים ש... כל מיני קבוצות, קבוצה אחת של אנשים, זה אנשים שלא מתרגלים מדיטציה, קבוצה שנייה, אנשים שמתרגלים מדיטציה פעם בשבוע, שבועיים כזה, פעמיים בשבוע, וקבוצה של אנשים שמתרגלים מדיטציה כל יום, אוקיי? ולקחו מהם דגימות דם, ואת הדגימות דם שלהם חשפו לווירוס קורונה, או לפחות לקליפה של וירוס הקורונה, שזה כמו וירוס קורונה, ומה שממש ממש יכלו לראות תחת המיקרוסקופ זה שהתאים זה של אדם של אנשים שתרגלו מדיטציה באופן קבוע ממש טיפל והשמיד את וירוס הקורונה באופן מיידי ומהיר ואנשים שלא תרגלו אז באחוזים הרבה הרבה יותר נמוכים. זאת אומרת ש אז כמובן שמה המדיטציה מאפשרת? מדיטציה מאפשרת, והרבה, יש כל מיני כלים שמדברים על זה, ועוד מעט אני אדבר גם על שחרור וריפוי ספונטני, מה שהמדיטציה מאפשרת, היא מאפשרת לנו רגע אחד להיכנס ולהרגיע את המערכת העצבית שלנו. וזה דרך אגב בדיוק מה שעשיתי בים באותו יום של צלילה חופשית. אז קלטתי שאני מאוד לחוץ, מופעל. בדרך כלל שהמערכת הסימפתטית עובדת, איך לדעת אם המערכת הסימפתטית שלנו עובדת, יש כל מיני שאלות. אחת השאלות זה, האם אתם מרגישים באופן די תקוף שהצוואר שלכם, ויש עומס על הצוואר והכתפיים שהשרירים שם מקובצים. למה? מה שקורה, מתי שהמערכת הפרסימפתטית שמנגנוני הסטרס של הגוף עובדים, אז זה, הראש שלנו נוטה קדימה, אוקיי? ככל שיותר חזק, אז הראש שלנו ממש נוטה קדימה. וכל סנטימטר שהראש שלנו מוטה קדימה, זה כמו, עובד כמו מנוף על עמוד השדרה, והשרירים צריכים לגבות על זה, אז הם נהיים מאוד 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 מקובצים. אז אם שקיבוץ שהוא די כרוני בשריר הצוואר והכתפיים, זה יכול להיות אחד הסימנים לזה שיש לכם, יש לנו מערכת סימפתטית מופעלת יתר על המידה, ואני אגיד שלכולם יש את זה, בסדר? לכולם היום בעולם, לפחות כמעט לכולם, יש את הנושא הזה של מערכת סימפתטית מופעלת יתר על המידה, ואצל כל אחד זה בא לידי ביטוי באופן אחר, אצל בן אדם אחד זה יבוא לידי ביטוי בזה שקשה לו לישון בלילה, אצל בן אדם אחר זה יבוא לידי ביטוי שקשה לו להתרכז, קשה לו להתפקס, קשה לו להשלים משימות, אצל בן אדם אחר זה יבוא לידי ביטוי בכל מיני התמכרויות כאלה ואחרות, אצל בן אדם אחר זה יהיה עודף של אכילה, אצל בן אדם אחר זה יהיה חוסר שבאכילה, אצל בן אדם אחר זה יהיה כאבים כרוניים, אצל בן אדם אחר זה יהיה דיכאונות, אצל בן אדם אחר זה יתבטא כחרדות, אצל בן אדם אחר זה יתבטא כחוסר מיקוד בחיים, תחושת חוסר מאוד מאוד עמוקה, קשיים חברתיים, אצל כל אחד זה יכול להתבטא בצורות שונות, מערכת עצבית שפועלת, כאילו מערכת סימפתטית שעובדת יתר על המידה, יכולה להתבטא, אבל זה השורש האחד, אוקיי? לגישתי, כן? זה השורש האחד לבעיות הגופניות והבעיות הרגשיות שלנו. ומה שהמחקרים ממש מראים, זה שמדי שאנחנו יודעים איך לחבות את המערכת הפרסימפתטית, לחבות את מערכת העצבים הסימפתטית, זאת אומרת לנטרל סטרס, ולהכניס את הגוף למצב של רוגע, מה שקורה זה שמנגלוני הריפוי וההחלמה של הגוף יכולים לעבוד. דרך אגב, אני גם אגיד שאחד מהמנגלונים שקוראים שהמערכת הסימפתטית, שהסטרס בגוף עובד, זה שהרבה פעמים בחלק גדול מהמקרים, זה גם מפחית כאבים. אוקיי? זה מפחית ממש כאבים. כדי וזה די הגיוני, לא? כי אם עכשיו אנחנו, לא יודע, נמצאים באיזה מאבק, באיזשהו מרדף, באיזשהו משהו, מאבק על החיים שלנו, אנחנו לא צריכים עכשיו להרגיש כאב, נכון? אדרנלין, יש אדרנלין שמופרש שעוזר לנו לא להרגיש את הכאב. אבל יש סוגים שונים של כאב, דרך אגב, שכן מרגישים אותם דווקא שהסטרס פעיל. והרבה פעמים מתי שהגוף נרגע, טיפה אחרי שהגוף נרגע, זה מתי שיתחילו לקרות הכאבים. ואם יתחילו לקרות הכאבים, זה יכול להיות אפילו סימן טוב שהגוף שלי עכשיו בשלב של החלמה. אז זה במקרים שבהם יש כאב שבא והולך, אם זה כאב בא והולך בעיקר בערב או בעיקר בבוקר, זה יכול להראות לנו איפה אנחנו יותר לחוצים ביום יום שלנו. אבל מה שאנחנו יכולים לעשות זה להשפיע על מערכת העצבית הזאת הסימפתטית ולהפעיל את מערכת הפרסימפתטית. זאת אומרת, לקחת את הגוף ממצב של סטרס למצב של רגיעה. זאת בעצם ההתמחות שלי ב-14 שנים האחרונות. אני רוצה לדבר שנייה אחת על מה אני עשיתי באותו יום, לפני יומיים, שהלכתי לעשות צלילה חופשית, ובעצם קלטתי שאני לא כיף לי בצלילה, אני נחנק מהר, אני רוצח מהר, אני לא יכול להחזיק הרבה זמן מתחת למים, אני לא רגוע, כל הגוף שלי מקובץ, אז עליתי למעלה, והתרגיל שאני השתמשתי בו באותו רגע, זה פשוט, עשיתי כזה כמה נשימות עמוקות, זה מה שעושים בצלילה חופשית, עובדים בעיקר עם הנשימה. אז הנשימה זה כלי אחד, העליתי פה פרק גם עם המדריך שלי לצלילה חופשית, עם תום פלג, שנקרא לנשום ולהתרפא, שממש מראה איך להשתמש בכלי הזה של הנשימה, כדי לנטרל את המערכת הסימפתטית, שזה אחלה כלי, זה כלי מדהים. אני אגיד עוד שנייה את היתרונות ואת החסרונות של לעבוד עם הכלי הזה. אני בכל אופן כן ממליץ כמובן לעבוד עם הכלי הזה, עם כל הכלים שאתם יכולים, אבל אני רוצה לתת לכם את הכלי, את הגישה שלי. אז עצמתי את העיניים, לקחתי נשימה פנימה רגילה, הוציא את האוויר לאט 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 החוצה, ולאט לאט הרגעתי את הגוף שלי, ואחרי 5 דקות שבא הסבב השני שלי, ירדתי כבר ל-30 מטר, ירדתי כבר ל-30 מטר, והרגשתי ממש 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 טוב. אוקיי, הרגשתי ממש ממש טוב, כי הרגשתי כמה שאני רגוע. אוקיי, הצלחתי ממש לנטרל את מנגנוני הסטרס, ובהתחלה לא קלטתי בכלל כמה הגוף שלי בסטרס. לפעמים רק השנייה אחת של לשבת עם עצמנו, לקחת כמה נשימות פנימה, להתבונן רגע אחד מה איתנו, אנחנו יכולים לקלוט בכמה מתח אנחנו נמצאים. כי כשאנחנו בתוך המתח, בתוך הבלגן, קשה לנו בכלל לקלוט אפילו שאנחנו נמצאים בתוך מתח. אוקיי? עכשיו אני אגיד שמתח זה דבר טוב. זה שהמערכת הסימפתטית שלנו עובדת, זה דבר נהדר, נחוץ וחשוב. זה מחזק אותנו, זה מפקס אותנו, זה מגביר לנו את האנרגיה, זה נותן לנו כוח, מוטיבציה, תנועה, אוקיי? אקשן, עניין, התקדמות, כן? זה גם מחזק אותנו. אבל מה שמאוד חשוב זה שהזמן שבו המערכת הסימפתטית שלנו פעילה, זאת אומרת שהסטרס פעיל, זה יהיה זמן מוגבל. זאת אומרת, זמן שיש לו התחלה וזמן שיש לו סוף, אוקיי? כדאי שזה יהיה, אם זה 30 דקות, 40 דקות, שעה, עד 5 שעות כזה של סטרס, שאנחנו במתח, אבל אחרי 5 שעות האלה, אנחנו יודעים להרפות, אנחנו יודעים להכניס את הגוף למצב של רגיעה, אז בזמן הרגיעה הגוף שלנו אפילו יתחזק יותר, אוקיי? וחשוב לשים את עצמנו במצבים כאלה של סטרס יזום, שאנחנו מפעילים אולי אימון מאוד מאוד חזק ומסיבי שמפעיל את המערכת הסימפתטית ומכניס את הגוף למצב של מתח, אבל לסוף האימון אנחנו נרגעים איזה מקלחת חמה ויכולים להכניס את הגוף למצב של רגיע. אז בוא נגיע שנייה אחת לריפוי ספונטני ואיך באמת מאפשרים ריפוי ספונטני. אז מה שזה אומר בתכלס ריפוי ספונטני, זה אומר לייצר מצב שבו אנחנו יכולים לנטרל את המערכת הסימפתטית, ושהגוף באופן טבעי ייכנס למצב פרסימפתטי. זאת אומרת שהגוף ייכנס למצב של רגיעה. כשהגוף נמצא במצב של רגיעה, מנגלוני הריפוי הטבעיים בתוך הגוף שלנו יכולים לפעול. אוקיי? אז היום בעולם יש מלא מלא דיבור, מלא גישות, מלא שפה על איך להוריד סטרס. אוקיי? אני אגיד לכם את מה אני חושב על מה שיש שם בחוץ. אז יש טכניקות של נשימה. אוקיי? יש מלא אומרים מדיטציות. וכל העולם הזה של ה-wellness ושל ה-well-being ושל שהוא אחלה, אז זה אחלה לתרגל יוגה, זה אחלה לתרגל לאכול תזונה טובה, וזה אחלה לעשות תרגילי נשימה. גם אני עובד עם כלים מעולם ה-wellness, כן? אבל מה הבעיה בכלים האלה? שהם מנטרלים את הסטרס מתי שאנחנו משתמשים בכלים האלה. אבל הבעיה זה שהם לא פותרים את הדפוס מהשורש שלו. הם לא פותרים את הדפוס של הסטרס מהשורש שלו. זאת אומרת, הם כמו זה שיש אקדח, כן? ויש לו טריגר, כן? בכל פעם שהטריגר הזה לחוץ, הגוף נמצא בסטרס, אוקיי? וכל פעם שקורה משהו, שמזכיר לנו משהו, אז פתאום אנחנו שומעים איזו ידיעה בחדשות, פתאום יש הזקה, פתאום לא חסר טריגרים כאלה שיפעלו, יפעילו את המערכת העצבית הסימפתטית שלנו ויכניסו אותנו לסטרס. יש מיליון כאלה ואנחנו חשופים לעשרות אלפי גירויים כאלה כל יום. ככל שאנחנו יותר נמצאים בסטרס, הטריגרים שלנו נהיים רגישים יותר לסטרס, אוקיי? וככל שהטריגרים שלנו יותר רגישים לסטרס, ככה הגוף יהיה יותר סטרס. ובשביל אם אנחנו מתייחסים לעולם ה-wellness, בשביל להשתמש בכלים של עולם ה-wellness כדי להרגיע את הגוף, זה מצריך תרגול מתמיד. זה מצריך כל הזמן להסתובב ולהיות מודע לעצמי. עכשיו, זה אחלה, אני בעד, אבל זה מאוד קשה. זה מאוד מאוד קשה. כי זה מצריך כל הזמן תרגול מתמיד. וברגע שאני מפסיק לתרגל את הדבר הזה, מה שקורה, הדפוסים האוטומטיים שלי משתלטים עליי ומכניסים את כל המערכת העצבית שלי לסטרס. לכן כל הגישה שלי לריפוי סטרס וריפוי ספונטני היא שונה. אוקיי? וזה לא מבטל את כל הכלים האלה. זה כלים מעולים, ואני מאוד ממליץ להשתמש בכלים של נשימה, של מדיטציה, של מיינדפולנס, של NLP, של גם פסיכולוגיה ולדבר עם אנשים ולדאוג לתזונה טובה ולאור חיים טוב וליוגה ולכל עולם הוולנס הזה נקרא לו, אז אחלה, מעולה, אוקיי? דרך אגב, יש גם את הגישה של הרפואה הקונבנציונלית לאיך מטפלים בסטרס, אז הדרך שלהם לטפל בסטרס זה שהם חקרו את כל המפל הכימי שקורה בגוף שלנו, את כל המנגנונים הכימיים שקורים בגוף שלנו במצבים של סטרס, והם אמרו, אוקיי, אם אני אתערב במהלך הכימי הזה של הגוף, אני אוכל לשקר לגוף ולהגיד לו שהוא עכשיו רגוע ולהרגיע בעצם את הגוף, אז נותנים כדורים כמו כדורים שמרגיעים את הגוף בעצם, שזה כמו איזה תוסף חיצוני, שמה שזה בתכלס עושה, זה בכלל לא מטפל בבעיה האמיתית שגורמת לנו להיות בסטרס, זה לא הופך אותנו לחזקים יותר, להפך, זה מחליש אותנו והופך אותנו לתלויים באיזושהי תרופה. עכשיו, גם אני לא נגד זה, יש מצב שאם אני בהתקפת יתר של סטרס ממש 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 חזק, ומה שעוזר לי עכשיו זה לקחת איזה תרופה או איזה כדור, אז מעולה, אחלה. אבל אם אני לוקח את הכדור, כדאי שאני כבר אטפל גם בשורש של הבעיה, אוקיי? אז כל הרפואה שאומרת, כאילו, בוא נטפל בסימפטומים באמצעות תרופה, ואז אנשים מחפשים את הפתרון החיצוני לאיך לטפל בסטרס, שאני לא בטוח שזה פתרון שבאמת מעצים אותנו לאורך זמן, כי אנחנו תלויים במשהו חיצוני, ואז נוצר כל העולם של הרפואה האלטרנטיבית, שאולי זה הרפואה המקורית, אבל הרפואה האלטרנטיבית שאולי, שחלק גדול ממנה אומרת, אוקיי, אז ניקח במקום הכדור של הרופא, הכימי, בוא ניתן לך תערובת צמחים שתעזור לך להירגע. עכשיו, גם כי עדיף מהתרופה הכימית, אבל גם פה יש פתרון חיצוני שלא באמת מאפשר לנו להתחזק ולצמוח אל מול הדברים שמכניסים אותנו לסטרס, לפתח חסינות נפשית רגשית, לפתח מיומנות ולרפא את הסטרס מהשורש שלו, אוקיי? אז בין אם הטיפול האלטרנטיבי הזה זה תרופות צמחיות או דיקור או עיסוי או שמנים או כל אחד מהדברים האלה של עולם הטיפול האלטרנטיבי או תמינה או כל אלה, אחלה, מעולה, אם זה עוזר לכם להירגע, יופי, תעשו את זה, אני בעד כל הדברים האלה, הם נהדרים ויכולים באמת באמת לעזור, אבל הם לא פותרים את הבעיה מהשורש, הם לא פותרים את הבעיה מהשורש. אבל הם כן יכולים לייצר לי אולי איזושהי חוויה רגעית של שקט, ובשקט הזה אני יכול עכשיו לעשות את העבודה העצמית האמיתית לריפוי עצמי. ועכשיו אני רוצה לספר לכם איך אני רואה באמת ריפוי ספונטני, ואיך אני באמת רואה ריפוי שעושים אותו פעם אחת, אבל הוא באמת משפיע גם לטווח הרחוק ולטווח הארוך. ואני אגיד שכל הגישה שחונכנו אליה, כן, בשביל לאפשר ריפוי או להגיע לריפוי, היא גישה שאומרת, תיקח את הדבר הזה וזה יפתור לך את הבעיה, אוקיי? זה איזשהו פתרון זמני, זה איזשהו פתרון זמני שאמור לתת לנו איזשהו מענה, אבל הבעיה זה שהפתרון הוא לא, וזה כל העניין, כאילו יש, במיוחד שאנחנו מצאים בסטרס, אנחנו רוצים את הדבר האחד הזה שישחרר אותנו לחופשי, אוקיי? אבל מה שכן חשוב להבין, אוקיי, אני אחזור לזה עוד רגע אחד, אני אגיד מה כן הגישה הנכונה, אוקיי? כי זאת, אני לא בטוח שזאת גישה שבאמת תקדם אותנו למצב תמידי של רווחה ושל ריפוי, ולאור חיים בריא באמת ברמה הרגשית, הנפשית והרווחה שלנו. עכשיו בואו נדבר שנייה אחת על מערכת העצבים הסימפתטית, אז היום שמסתכלים בדאטה המחקרית ובמחקרים על מה מפעיל את מערכת העצבים הסימפתטית, אז מחלקים את זה לשלושה תחומים, יש סטרס פיזי, יש סטרס רגשי ויש סטרס כימי, שדרך אגב יכול גם לנבוע מכל מיני רעלים שצורכים, תזונה לא טובה שצורכים, שהיא גם באופן כזה או אחר יכולה להשפיע על הסטרס בגוף, על מנגנוני הסטרס בגוף, אבל לגישתי זאת לא הסיבה העיקרית, כי יש סיבה אחת שהיא השורשית, והיא מה שכל שאר הגורמים יושבים עליה, לעומס סימפתטי, זאת אומרת למצב כרוני של סטרס כרוני, בשפת העם, אוקיי? ומה שגורם למערכת הסימפתטית שלנו לפעול יתר על המידה, זה מה שאנחנו קוראים לו ברפואת על יודין, אוקיי? ואם אתם עוקבים, אתם בטח כבר יודעים מה זה יודין, ואם אתם חדשים כאן, אז אני אספר לכם. יודין זה רגע אחד ספציפי בזמן, אוקיי? שיש לו ארבעה פרמטרים. הוא לא צפוי. הוא משהו שהוא מפתיע. הוא דרמטי, זאת אומרת, יש פה משמעות דרמטית לדבר הזה, אוקיי? יש פה מטען רגשי שקשור לדבר הזה. הוא מבודד, יוצר תחושת בידוד, ואנחנו לא יודעים איך לפתור אותו, אוקיי? למשל, יודין שחווינו כולנו פה, השביעי באוקטובר, 2023, כן? השביעי באוקטובר, יום פריט שהתחילה פה המלחמה, הזוועות האלה, זה רגע לא צפוי, דרמטי, יוצר תחושת בידוד, כי פתאום זה אנחנו והם, זה מה קורה, מי ישמור עלינו, ואנחנו לא יודעים איך להתמודד עם הדבר הזה, כי בחיים לא ראינו דבר כזה קורה בקנה מידה כאלה, אוקיי? ומה שקורה ברגע שאנחנו חווים רגע כזה, וחווינו מלא כאלה בחיים שלנו, יודין יכול להיות גם רגע שבו הייתי בגן עם כל הילדים, באו לאסוף את כולם, ופתאום אני רואה שנשארתי אחרון בגן ולא באו לאסוף אותי. רגע לא צפוי, דרמטי, כי זה שההורים שלי לא באו לאסוף אותי, זה רגע משמעותי, יוצר תחושת בידוד, אני לבד, ואין לי תוכנית פעולה. אני לא יודע איך לפתור את הדבר הזה, אני לא יודע איך להתמודד עם הדבר הזה, אוקיי? ובחיים שלנו חווינו מלא יודינים כאלה. מה שקורה ברגע כזה של יודין, זה שמערכת הסימפתטית שלנו, קליק מופעלת, זה כמו כפתור שפועל, אוקיי? היא מופעלת, וכל מה שקלטנו בחושים שלנו, במשך 15 שניות, מצטבר, אוקיי? נקלט, מוקלט אצלנו במערכת העצבית, באזור ספציפי במוח שלנו, תלוי בתוכן של הקונפליקט, וכל מה שהקלטנו באותו רגע, בכל החושים שלנו, כולל מה שהרגשנו, כולל מה שחשבנו, כולל מה שראינו, ערכנו, שמענו, טעמנו, מיששנו, חשנו, נצרב בתוך כדור של מים באזור ספציפי במוח שלנו, ואת הכדור הזה אפשר ממש לראות בסריקות CT, אוקיי? ולימים יכול להיות שעברו כבר 20 שנה מאז, או 15 שנה מאז, או 30 שנה מאז אותו רגע, מאז אותו יודין, היודין הזה מגיע ומוצא את הדרך שלו לפעול ברקע של המערכת שלנו בתקופות מסוימות. יש יודינים שכרגע פועלים בתוך המערכת שלנו, באופן רציף, שאנחנו אפילו לא מודעים אליהם. היודין זה לא רק משהו שנמצא אי שם עמוק בתוך הנפש שלנו, עמוק בתוך המוח שלנו. יודין זה משהו שהוא בא לידי ביטוי בכל אחד מהרבדים בחיים שלנו. הוא בא לידי ביטוי בהתנהגות שלנו, הוא משפיע על ההתנהגות שלנו, אוקיי? הוא יכול לגרום לנו להימנע מדברים, הוא יכול לגרום לנו לפחד מדברים, הוא יכול לגרום לנו אפילו להיות חזקים יותר ולהגיב ולהילחם, הוא יכול לגרום לנו להיאבק, הוא יכול לגרום לאכילה רגשית, הוא יכול לגרום לתת אכילה, הוא יכול לגרום לנו לריבים ולוויכוחים עם בני הזוג שלנו, עם האנשים שקרובים אלינו, הוא יכול לייצר תחושה של אשמה, הוא יכול לייצר אז דיברנו על פעולות, הוא משפיע על החשיבה שלנו ועל התפיסה שלנו. יודין בעצם בא לידי ביטוי בתוך דפוסי החשיבה שלנו, בתוך הקולות הפנימיים שלנו, בלי שאנחנו שמים לב אפילו. הוא בא לידי ביטוי בדימוי העצמי שלנו. הוא בא לידי ביטוי באיך שאנחנו פועלים, מרגישים, עובדים, חווים את החיים האלה, במה שאנחנו חושבים, איך שאנחנו רואים את עצמנו, ואיך שאנחנו רואים את העולם, ואיך שאנחנו רואים את עצמנו בתוך העולם. אוקיי? כל הדברים האלה זה השפעות של יודין, ואנחנו אפילו לא מודעים לזה. זאת אומרת, יודין הוא נמצא בתוך דפוסי המחשבה שלנו, אוקיי? מתי הוא בא לידי ביטוי? שדפוסי החשיבה בעצם, אנחנו גם יכולים להרגיש מתי שיודין אצלנו מופעל, כן? פתאום אני נהיה סופר סופר אלרט, אני נהיה ממש דרוך, כן? הראש שלי מוטה קדימה, הדופק שלי מאיץ, אני מתחיל לחשוב מחשבות מאוד מהר, הדבר הזה מאוד מטריד אותי, אני נכנס במדיה, רואה חדשות, צורך דברים באופן רפיטטיבי, רק כדי להשיג איזושהי תחושה של ביטחון, רק באיזשהו מקום של תחושה של ביטחון, זה מה שקורה שיודין ממש ממש מופעל, אוקיי? יש יודינים גדולים ויש יודינים קטנים, יש יודינים שהם יותר פעילים ויש יודינים שהם פחות פעילים, יש יודינים שהם מושתקים ומורדמים ובאים לידי ביטוי פעם ב, ויש יודינים שהם פועלים ברקע כל הזמן. אוקיי? לכל היודינים האלה יש בדרך כלל את היודין השורשי המרכזי שמייצר, והוא כמו הגזע של כל שאר הדפוסים האלה. יודין בא לידי ביטוי גם ברמה הרגשית, איך שאנחנו מרגישים, בין אם אנחנו עייפים רוב היום, בין אם אנחנו חסר לנו אנרגיה, בין אם אנחנו מרגישים תסכול, עצב, פחדים, חרדות, דריכות, משהו ברמה הרגשית נשאר שם תקוע, זה גם סוג של יודין. אולי יש איזשהו רגע שאנחנו כל פעם מרגישים בסיטואציות ספציפיות בחיים שלנו, למשל שאנחנו מדברים עם אנשים עם סמכות, שאנחנו חושבים על הגוף שלנו. לפעמים יש אנשים שיש להם ממש חרדת בריאות, אוקיי? למשל חרדת בריאות זה סוג של יודין, אוקיי? לפעמים חלק מהיודין שלנו, דרך אגב, גם לקחנו מההורים שלנו בירושה, כן? אז יודין זה הגורם היחידי המשמעותי והמרכזי להפעלת יתר של מערכת העצבים שלנו, אוקיי? להפעלת יתר של מערכת העצבים הסימפתטית שלנו, אוקיי? ויש ממש מחקרים שמגבים את זה שיש ממש קשר בין אירועים ספציפיים לבין הפעילות של המערכת הסימפתטית, ויש קשר ישיר שרואים בין הפעילות יתר של המערכת הסימפתטית לבין סימפטומים גופניים ונפשיים והתנהגותיים שונים. אז הדברים שאני רואה פה, גם יש מלא מחקרים שמוכיחים אותם, ואני, אם תרצו, תכתבו לי, אני אשלח לכם קישור למחקרים שמבססים את הדברים שאני מדבר עליהם עכשיו. אבל החדשות הטובות, אז יודין זה משהו שהוא קיים בתוך החיים שלנו עכשיו וכל הזמן, והדרך, ועכשיו שאנחנו מבינים שיש יודין, אז אנחנו כבר יכולים להבין הרבה יותר טוב עם מה אנחנו מתמודדים פה, אוקיי? ויודין זה לא משהו, דרך אגב, שלוקח 7 שנים לשנות אותו. יודין זה משהו שאפשר ממש לשנות תוך כמה דקות בודדות. אפשר לשחרר יודין לתמיד תוך ממש כמה דקות ספורות. דרך אגב, הדגמתי איך אני משחרר יודין באחד הפרקים שלי בפודקאסט, פרק 51 שנקרא סודות הריפוי העצמי. אני מלמד את זה גם, אני ממש מדגים בשידור חי בשידורים שלי שנקראים סודות הריפוי העצמי. זה שידור חי שאני עושה, עד היום עשיתי את זה אחת לחודש, אני לא יודע אם אני אמשיך באותה מתכונת, אבל בקרוב אני מניח שיש שידור. אז שמתי לכם קישור למטה למפגש כזה שבו אני ממש מראה ומדגים איך משחררים יודין תוך ממש כמה דקות, אוקיי? ומה שקורה, ברגע שאנחנו משחררים את היודין, אז המערכת הסימפתטית שלנו מפסיקה לפעול, ועכשיו מנגנוני הריפוי הטבעי של הגוף יכולים לפעול, אוקיי? ולזה אני קורא ריפוי ספונטני. לזה אני קורא ריפוי ספונטני. ריפוי ספונטני קורה שאנחנו מצליחים להבחן באופן ממוקד את הגורם הרגשי השורשי, כן? שהוא לא מעכשיו, הוא מגיע מימים ימים, אוקיי? ולשחרר אותו. ברגע שאנחנו משחררים אותו, וזה לוקח עניין של כמה דקות, אם יש את הכלים הנכונים ואת המיומנות הנכונות, אז אפשר ממש ממש לחוות רווחה נפשית ורווחה גופנית. אז אם אתם ממש רוצים לחוות את זה, האמת שיש כמה פרקים שממש העברתי שם תהליך דמיון מודרך שבו אנחנו ממש משחררים יודין. אני אשים לכם קישור לפרקים האלה. אפילו אולי קישור עם הזמן הספציפי בפרק שישר ייקח אתכם לתהליך של הדמיון מודרך כדי לשחרר יודין, לפחות אחד. עכשיו, בטח תשאלו את עצמכם, רגע, למה שאני לא אלך לזה מטפל ברפואת על לשחרר את היודין? אחלה, ללכת לטפל ברפואת על, רעיון מעולה, ללכת לשחרר את היודין, רעיון מצוין. אפשר לעשות את זה, אבל העניין שיודין זה משהו שהוא חוזר על עצמו בתוך החיים שלנו. זה משהו שהוא כל הזמן החיים יביאו לנו דברים שיכניסו אותנו, כי החיים הם דבר שכל הזמן משתנה, במיוחד בימים האלה, אוקיי? החיים משתנים מהר, והשינויים האלה מבחוץ יבואו לידי ביטוי בחיים שלנו הרבה פעמים כיודין, אוקיי? ומה שנדרש מאיתנו זה לטפל מהר ביודין, ולהשתנות ולסגל את עצמנו למצב החדש, אוקיי? ולזה אני קורא ריפוי עצמי. ריפוי עצמי זה מצב תמידי שבו אני נמצא בתהליך של להבין מה מפעיל אותי, מה מטריג אותי, מה מטריד אותי, לטפל בזה באופן מהיר מיידי, ממוקד מהשורש, ולהשתנות מול החיים ולשנות את החיים, לעשות את הפעולות ואת ההתנהלות הרלוונטית בתוך החיים האלה. כשאנחנו משחררים יודין ושאנחנו משחררים את המערכת העצבים הסימפתטית מעבודת יתר, מה שקורה באותו רגע, הגוף נרגע, אנחנו נרגעים, המוח שלנו יכול לעבוד כמו שצריך. זאת אומרת, אנחנו מקבלים את המשאבים שלנו בחזרה לידיים. שלנו. ממש ככה. אז אם אתם ממש רוצים עכשיו לעבור תהליך קצר לשחרר יודין אחד, אז אני מזמין אתכם, תלחצו לאחד הקישורים מהפרקים ששמתי לכם פה, תעשו את הדמיון המודרך ותוכלו אולי אפילו להרגיש את זה כבר עכשיו. ואם אתם רוצים ללמוד איך להבחן באופן ממוקד ולטפל ביודינים שלכם, וכבר תוך כדי לשחרר המון המון מהמטענים רגשיים שיושבים שם בעומק של מלא יודינים שצברתם מהעבר, במיוחד בשביל זה יש את תוכנית הליווי שלי שנקראת תהליך השלום לריפוי עצמי, ובקרוב גם ישתנה להשם. שבימים האלה יש אפילו ממש הנחה משמעותית על התהליכים האלה. אם זה מעניין אתכם, שמתי לכם קישור מתחת, אתם יכולים לבדוק את זה. בכל אופן, אני אוהב אתכם, ומקווה שלקחתם מהפרק הזה יותר אמונה, יותר כלים, יותר הבנה לאיך לאפשר ריפוי. כי ברגע שאנחנו משחררים את היודין, מה שקורה, מנגנוני הריפוי הטבעיים של הגוף יכולים לפעול. אוקיי? ומנגנוני הסטרס הכרוניים שמייצרים את הסימפטומים הגופניים יכולים גם הם להשתחרר. אוקיי? אז אם אהבתם את הפרק הזה, אני מסמין אותך כמובן, לכתוב לי למטה, דרגו את הפודקאסט, תנו איזה לייק, תנו איזה אהבה בחזרה, תעבירו את הפרק הזה לפחות לבן אדם שאתם חושבים שזה יכול לעזור לו, וזהו, אוהב אתכם ונתראה פה ממש בקרוב, יום חמישי הבא. אוהב אתכם המון. זהו, עד לכאן הפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, סאונד קלאוד, יוטיוב, או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא באתר הפודקאסט selfheal.co.il/podcast את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט, ואנחנו נשלח לכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. נרשמים באתר selfheal.co.il. אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה והערה אחרת שיש לכם. מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל dan@selfheal.co.il או בפייסבוק שלי facebook.com/refuat-al. אם אהבתם את הפרק הזה, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם. בטוח שיש לכם חברים שרוצים גם לרפא את עצמם. שתפו אותם ושתחו להם את הפרק הזה. ומילה אחרונה, אבל חשובה, אם קיבלתם השראה מהפודקאסט ואתם מרגישים יותר רווחה נפשית וגופנית, החלטתם שאתם רוצים לרפא את עצמכם או להוביל תהליכי ריפוי, ואתם רוצים ומוכנים לעשות את מה שצריך כדי לגרום את זה לקרות, אני מזמין אתכם לבדוק את תהליכי העומק והכשרות המקצועיות שלנו באתר. selfheal.co.il. אני דן לוסטיג, שמח שהזנתם לפרק, ונשתמע בפרק הבא.